יאללה, מתחילים, פרק 51, איזה כיף, אפי, מה קורה? מה קורה?
יום אחרי המסיבה הגדולה.
יום אחרי הזה, אני באנגובר מפרק 50, אני בקושי מתאושש ממנו. היה פרק. זה, אנחנו מתחילים את היובל השני לחיינו כן, בפודקאסט הזה.
והאמת שזה גם בושה וזה גם חגיגה, שאנחנו מתחילים לדבר על האתגר הסביבתי היום.
רק בפרק 51 הגענו לאתגר הסביבתי.
זה בגלל שאנחנו כאלה, אתה ואני.
צריך להתחיל מתישהו.
נכון. אז ריבה ולדמן.
ב-50 זה גיל נהדר.
נכון. ולדמן?
ולדמן.
ולדמן. ריבה ולדמן, שהיא המנהלת של המרכז לחינוך סביבתי, של פארק מחזור חיריה.
וואו,
אמרתי
אמרת
את זה
נכון,
מלא,
מושלם,
שלם.
פעם ראשונה. הוא לארק. כתב את זה 6 פעמים, אתם צריכים לראות את זה.
עם ניקוד כתבתי את זה. את גרה במושב ירקונה, ויש לך מלא תארים בכימיה וביולוגיה, משהו מטורף, ואת בעצם אבל אשת חינוך שלא למדה חינוך.
ואני גם תלמידת מחקר לתואר שלישי במדיניות סביבתית. וזה לתוכנית אחרת.
וגם היא מכירה את נדב גופר, מעניינים נדב, שהוא חבר טוב, והוא גם מהחינוך, חינוך לאיכות הסביבה.
חינוך סביבתי.
חינוך סביבתי.
וזו הזדמנות מצוינת שריבה כאן, וגילוי נאות, אני וריבה מכירים 4-5 שנים, משהו כזה.
כן.
אנחנו יושבים ביחד בבורד של קפה חיריה. קפה חיריה זה עסק חברתי לנוער בסיכון, עסק סביבתי. הוא יושב ממש מטר מהמשרד של ריבה, וריבה מערכת אותו בתוך המרכז. אבל לא הבנו אותה בגלל זה, הבנו אותה בגלל שהיא ממש אשת מקצוע רצינית מאוד סביב העניין הסביבתי, ויש לה המון המון ניסיון במיזמים עסקיים סביבתיים.
ועל זה אנחנו רוצים לדבר, על מיזמים עסקיים סביבתיים, חברתיים.
וחייב להיות, זה קשר שהוא חובה, שהוא מתבקש, והוא מובן מאליו.
בין הסביבה לך...
סביבה, חברה, כלכלה.
כן.
זה משולש הקיימות, ככה למתחילים.
כן, שבעצם אני רוצה, אז זה כאילו קצת לא קשור, אבל אני רוצה להגיד שבעצם אחת הבעיות הגדולות בכלכלה שלנו זה שבעצם האלמנט הסביבתי לא מתומחר במוצרים, נכון?
כן, אמרת משפט ממש יפה של מתקדמים.
של מתקדמים?
שפעם כן. הוא בכלל לא היום מתומחר, היום הוא מתומחר מעט מדי.
נכון. ובעצם אנחנו לא לוקחים אף פעם בחשבון כל מיני עלויות חיצוניות בתוך המחירים של המוצרים שלנו, וככה אתה מוצא הרבה פעמים... אתה הולך לחנות בחוצות לונדון, כמו למשל, אני לא אגיד שמות של רשתות, אבל אתה מגלה שעשרה זוגות גרביים עולים יותר מחבילת צמר גפן, ואתה לא יכול שלא לחטוף אותם, זה עולה רק יורו אחד או דולר אחד,
עולים פחות מחבילת צמר גפן.
כן. איך יכול להיות שעשר זוגות גרביים עולים פחות מחומר הגלם שלהם, ו... אם מישהו ירצה לדעת ולשאול, הוא יגיע מהר מאוד למסקנה שיש פה איזשהו... מישהו משלם את המחיר, אנחנו לא משלמים את המחיר של זה שאנחנו משנים למדינות רחוקות, לעולם השלישי, ושואבים שם את המשאבים, והרבה פעמים מסתמכים על ניצול או עבדות, או עבודה מאוד זולה ולא צודקת. ומי שלומד לשאול את השאלות האלה ולהיות ביקורתי לתהליך הזה, זה כבר השלב שלו, הוא כבר יכול להגיע לחיריה בתור מבקר, כי זבל זה דרגה אחת, כאילו, אתה לא יכול שלא... להסתכל בתוך השקית זבל שלך, זה לשאול את כל השאלות, כי השקית הזבל שלנו היא המראה שלנו.
ואם את חושבת שהצלחת לברוח מהתביעה של פריימרק, על מה שאמרת קודם, אז את טועה.
אתה אמרת את השם. מה פתאום? יש להם שקיות יפות, מנייר ממוחזר, וכתוב The Green Bag. מה פתאום שנשרפו להם 200 עובדות בהודו? מה? אני לא אמרתי את זה.
לא, לא.
אז בואו נתחיל בהתחלה. אז בעצם מה זה המרכז לחינוך סביבתי של פארק מחזור חיריה?
אז בראשית הייתה חיריה. היא הייתה מזבלה של תושבי גוש דן במשך 46 שנים. היא הייתה המקום הכי דחוי והכי מגעיל במדינה. אני כילדה מותר לספר סיפורים אישיים?
לגמרי.
אני כילדה גדלתי בחולון. אני זוכרת לילות של ריחות, של צחנה, אני זוכרת את ענני השריפות, אני זוכרת את החיים לצד המזבלה, אני זוכרת את הנסיעות ואת התנועה הזאת שאבא אומר, תסגרו את החלונות, עוברים ליד חיריה.
לגמרי, טקס קבוע של ילד שנות ה-70.
כן, כן, יוצאים לבקר איזה דודה שגרה בקריית אונו, יוצאים מחולון ועוברים בדרך דרך חיריה, סוגרים את החלונות. אם היו אומרים לי אז, שאני אי פעם אעבוד במקום הזה, ובגילו בססון, בכל יום ראשון,
נשמע כמו כללה.
ושתי קפה בבית קפה, יהיה לי בתוך המקום הזה שאני עובדת, יהיה קפה עם ריח של קפה טוב.
מעולה.
אני אחשוב שהבן אדם הזה הוזה, אבל הנה הצלחתי לחיות את ההזיה הזאת.
ובשביל לעשות את זה יותר מעניין, אז אני ילמד, יגיד מה שלימדו אותי בחיריה, שחיריה יושבת על כפר, שקראו לו חיריה, שהשם חיר, זה בעצם...
השם חיריה נגזר מהמילה חר, טוב, mm-hmm. שפע, נדיבות, האדמה הזאת הייתה מאוד פוריה. האנגלים זיהו שהיא אדמה מאוד פוריה, והיא מקיפה, היא משמשת אזור של פשט הצפה של שני נחלים, נחל שפירים, נחל הילון. למזלנו הגדול עד היום הם הכריזו עליה כשטח גלילי. כלומר, לא יהיה שייך לאף טריטוריה של אף רשות, ואסור לבנות עליו. היו כמה שטחים גליליים בארץ. מדינת ישראל ירשה את החוק האנגלי, והאזור הזה היה מוגן. וזה מה שהביא את ראש עיריית תל אביב דאז, נדמה לי שזה היה חיים לבנון, לעלות לבן גוריון בתחילת שנות ה-50, ולהגיד לו, תשמע, אני לא יודע איך להתמודד עם גלי העלייה הזאת, קמה המדינה, סיפחו לי את יפו, סיפחו לי את יפו, וכל הבלגן הזה. הוא שואל אותו, מה מפריע לך? אז הוא אומר לו, אין לי לאן לשפוך את הזבל. אין לי לאן להעביר את הזבל. עד אז הייתה מזבלה מאוד קטנה במקווה ישראל. ונעשה רגע פאוזה, התפיסה הזאת שייכת לחברה המודרנית. יפו הייתה יישוב ישן, לא, אין לנו תיעוד לגבי זה שיפו יצרה אשפה. כנראה שאת האוכל נתנו לעיזים, והעיזים דישנו את החצרות, ולא היו אז פלסטיקים, ולא היו אז פסולות שאנחנו היום מתמודדים איתם, אבל בתל אביב כן, היא כבר קמה כיישוב חדש. יישוב חדש זה אומר,
מודרני.
הפסולת שלי שאני מייצרת, יוצאת לרחוב, היא כבר ברשות הרבים, mm-hmm. אם היא ברשות הרבים, הרשות שלי אחראית עליה. ואני סיימתי את אחריותי ברגע שהוצאתי אותה החוצה. וזה מה שמביא את ראש העיר, שהוא ראש עיר של יישוב חדש, להתמודד עם השאלה הזאת. השאלה שבחברה הישנה יותר, היית שואל, קח לך מגרש באמצע העיר ותעשה לך מזבלה.
כן.
לא. מי רוצה לראות מזבלה? מי רוצה לראות את התוצאות של המעשים שלו מול הפנים שלו? הרי כל החברה המודרנית, אחרי המהפכה התעשייתית, מבוססת על זה, שמייצרים לא בהכרח מה שצריכים. יש מפעל... הוא מייצר חולצות, לא בהכרח בשביל השניים האלה, לא הולכים לתופרת יותר,
כן.
לא הולכים לסנדלר יותר. ואז בהכרח אתה מתחיל להזין מערכת שהתלג, התמג שלה מבוסס על צריכה, אתה כל זה מה שמניע את הכלכלה.
כן.
את התוצאות של זה אנחנו רואים בהר, כן. שפתאום הולך וצומח לנו באמצע גוש דן.
ואז מה קרה? אז יש את ההר. ואז
בן גוריון אומר לו, יאללה, ניתן לך 50 דונם, שחשבת על איזה מקום? הוא אומר לו, כן, יש איזה מקום, שטח גלילי, תן לי אותו רחוק מהעיר, לא מריחים, לא שומעים, לא יודעים, חצר אחורית. חצר אחורית הפכה בשפה הסביבתית היום, שאנחנו כבר מדברים בשנות ה-2000, למושג שהוא קצת יותר מופשט. חצר אחורית רחוקה. והמסעות מתחילות לעלות, לשפוך אשפה, וככה זה נמשך. אחרי כמה שנים גם רמת גן רוצה, גם בני ברק רוצה, גם חולון רוצה. וכך נוסד איגוד ערים דן, שהוא תאגיד של 6 רשויות במרכז הארץ. הם הבעלים שלו, יש לו דירקטוריון, רק המסה קובעת. זאת אומרת שיש גזבר אחד, מזכירה אחת, פקח אחד או שניים, ומנסים למצוא פסולת. סליחה, מנסים למצוא פתרון לפסולת, אפילו, וכל הזמן מחפשים טכנולוגיות, מקימים מפעל לקומפוסט, אבל לא מצליחים, הפסולת גם מתחילה להשתנות בשנים האלה, ולא מצליחים למצוא פתרון טכנולוגי. בצד יש הרמה שמחכה שיתפלו בה עד שיתקנו את המפעל. והרמה הזאת הופכת להיות עד שנת 98 בגובה של 60 מטר, שטח למעלה, עליון, 450 דונם, בשביל וואו. שתבינו... הפארק הלאומי והספארי ביחד זה 350 דונם, וההר למעלה הוא 450 דונם.
מטורף.
מטורף. אבל...
ובעצם ההכנסות שלכם כתאגיד, הוא מהפסולת שמביאים לכם. כל מסעית שמגיעה...
נשקלת, יש מחיר לטיפול לטון, משאירים את זה, המסעית נשקלת בכניסה, נשקלת ביציאה, עושים את הנטו,
חישוב?
את הטרה.
כן.
וזה מה ש... זה החשבון שנשלח לראש העיר בסוף החודש.
ואתם כתאגיד דווקא רוצים שיהיה לכם כמה שפחות הכנסות מבחינתכם, הלוואי ולא יהיה לכם הכנסות בכלל.
אנחנו תאגיד לטובת הציבור, אנחנו בעצם אמורים לטפל בפסולת של גוש דן, אנחנו של הרשויות. מבחינתנו, המסר הראשון הזה, תביאו לנו פחות.
אז זה עד שנת 98 מה שאתם מתארים עכשיו?
גם היום אנחנו אומרים תביאו לנו פחות, אבל בואי נגיד שבשנת 98 קרה משבר.
אז אוקיי.
משבר היה סביב, בעיקר סביב בעיית הציפורים והקרבה לשדה התעופה. זה הדברים הנראים, אבל היו גם קריסות מדרונות ובעיית ריחות ובעיות תברואתיות. ובכלל המונומנט הזה, אני מצטטת עכשיו מישהו מאוד היסטורי בהיסטוריה של חיריה, מרטין וייל, שתמיד אומר,
איש חשוב.
אתה נוחת במנהטן, אתה נוחת בניו יורק ואתה רואה את פסל החירות, ואתה נוחת בפריז ורואה את מגדל אייפל, ובישראל, בתל אביב, אתה נוחת וקיבל את פניך הר עם ציפורים, הר אשפה ענק. זה מה שהיה, זה ככה היה, ברוכים הבאים לישראל, כן. אז אחרי כמעט תאונות, בצו של השר להגנת לאיכות הסביבה דאז, רפאל איתן, רפול, מסבלה נסגרת מהיום למחר, והופכת להיות תחנת מעבר. תחנת מעבר זה אומר, מגיעה פסולת מהרשויות, נדחסת, אני אומרת את זה באמת באופן מופשט, נדחסת למסעיות גדולות יותר, נוסעת דרומה לאתרי התמנה. רק שיחד עם מרטין וייל שמגיע באותם שנים, מתרחשת עוד סיטואציה פוליטית באזור. מתמנה ראש עיר בתל אביב, שכבר הרבה זמן ראש עיר, חולדאי, רון חולדאי, יש לו סגן צעיר שקוראים לו דורון ספיר. יש מסביב עוד ראשי ערים שיציבים, מאוד יציבים פוליטית, ראש עיריית חולון, מוטי ססון, ברמת גן היה הרבה שנים צבי בר, והיה נוצרת איזושהי קואליציה של ראשי ערים שרוצים לפעול למען פתרון בעיית הזבל, ובכלל להביא את הסיפור הזה של חיריה לתודעת הציבור.
כן.
שהמזבלה נסגרת, ומגיע דורון ספיר בשנת 98 להיות יושב ראש האיגוד, ויחד איתו גם מתמנה מהנדס צעיר שקוראים לו דני שטרנברג, מכריזים על חזון האיגוד שבעצם מתפצל לשניים. אחד, לשקם את אר חיריה, יחד עם 8,000 דונם עד מקווה ישראל, כפארק מטרופוליני לטובת הציבור, ושתיים, לטפל בפסולת של גוש דן באופן הסביבתי יותר, בחצר הקדמית, לא בחצר האחורית, כי חיריה כבר לא חצר אחורית יותר. אזור מאוד התקרבה, חולון התקרבה, רמת גן התקרבה, והיום היא כבר בעצם על ציר תנועה, כביש 4, כביש 1,
כן.
על ציר תנועה ראשי, היא צריכה להפוך להיות מונומנט לאומי, ובכלל דוגמה לאיך מתנהלים נכון סביבתית. זהו, מתחיל עידן חדש בחיריה. היא הופכת להיות הב ליזמים שמביאים כל מיני רעיונות לטיפול בפסולת. כשעוד החלטה אחת, זה לפתח דיאלוג ציבורי חיובי סביב נושא הפסולת.
כן.
ולכן הפסיליטי הראשון, המתקן הראשון שנפתח בתוך המקום הזה, הוא מרכז לחינוך סביבתי. פה אנחנו נמצאים.
הגענו.
אז המרכז לחינוך סביבתי בעצם הוא גם כלי שמחנך. ודרכו נכנסות הרבה מאוד קבוצות של ילדים, וגם המגזר העסקי בא וחווה אותו, והוא יצירתי ויפה בצורה בלתי רגילה, ואני ממש ממליץ לכל מי שיכול לעקוב אחרי הפרסומים, ולנצל את ההזדמנות הבאה שיש איזשהו אירוע בחיריה ולהגיע, אבל גם הוא ההאב לכל מיני יזמים מוזרים ומשוגעים כאלה.
אז בואו נתעכב על העניין הזה, כי החבר'ה שלנו שמקשיבים רוצים לשמוע על איזה יזמים ואיזה יוזמות הן רלוונטיות ולמשת דוגמאות?
המתקן הראשון שנוסד בשנת 2003 היה מתקן שקוראים לו חץ אקולוגיה. יזם ישראלי שבא ואמר, יש לי רעיון, פטנט ישראלי כחול לבן, תנו לי שקית זבל, אני שופך אותה לתוך מים, ומצליח להפריד על פי תכונות פיזיקליות בין כל המרכיבים של הפסולת. כמו שאנחנו יודעים, על מים יצופו חלק מהחומרים, הפלסטיקים, השקיות, חלק ישקעו.
קקי צף גם, נכון?
קקי הוא דווקא מאוד מאוד קרוב במשקל שלו למים, הוא גם יספוג. עגבניה, קקי, לחם, אבל קקי לא מגיע לחיריה, זה לביוב, זה פסולת.
האמת שיש לי פתאום צפות לי מלא חוויות, אני...
זה פודקאסט אחר.
זה בנושא אחר.
איך שלא יהיה, המתקן הזה יודע לקחת בסוף את החלק האורגני, את המרק האורגני, אחרי שהוא הפריד את שאר המרכיבים, בעזרת מגנטים ועוד כל מיני תכונות, מוכרים מה שניתן למחזר, ואת החלק האורגני הוא לוקח ומציס, ומייצר מזה אנרגיה, אפשר לחבר אותה לחבר, אפשר לחבר לחברת חשמל, התוצר הוא תוצר שנקרא ביוגז, גז מטמנות, אבל היום קונה אותו מפעל, אפשר למכור אותו טקסטיל. מפעל אופיס טקסטיל באזור.
שמעתי את הסיפור הזה. טוב, נכון. כי הייתי בכיר בעצם. אבל הוא בעצם בא אליכם, אמר, תקשיבו, זה הרעיון, ואתם אמרתם, תקשיב, בוא תיכנס לפה.
תנו לי מקום, כן. מדהים. היום המפעל הזה התחיל, אני חושבת שבתפוקה יומית של טיפול, 20 טון ליום, הוא עבר שדרוג כמה פעמים, והיום הוא יכול לקלוט עד 400 טון פסולת. זה נשמע הרבה, אבל אנחנו קולטים ביום 3,000.
לא, זה המון.
אז פתרנו.
לא, אבל זה אומר שהוא קולט הרבה מתוך, זה 400 מתוך 3,000, זה יפה מאוד לרעיון של מישהו.
כן.
זה סקל משמעותי. אני מניח שהוא ידע לטפל גם ב-3,000 עם ההשקעות הנכונות.
אתם רק צריכים לדעת, וחשוב להגיד את זה עכשיו פה, אפשר להסתכל על המפעל הזה ולהגיד, וואו, הפטנט הזה פתר לי את הבעיה.
כן.
לא צריך יותר להפריד השפעה, אני עכשיו יכול לייצר עוד ולזרוק, אבל אני רק אסבר את האוזן. התמנה על ארכיריה עלתה 20 שקל לטון. עלתה אחר כך עד בשנת 98 ל-100 שקל לטון. טיפול במתקן כזה יכול להגיע ל-300 שקל לטון. כלומר, אנחנו בסוף כן משלמים את זה. ולכן המקום שלנו פה כל הזמן, ואני אחזור על המשפט הזה, בטח עוד הרבה פעמים, זה להסתכל בחשיבה ביקורתית על פסולת. כל הזמן, מה הכי טוב לעשות, ואיך לשקול את הדברים, ומה נכון לגוש דן, ומה נכון לפסולת אורבנית. מי שיבוא ויגיד לי, בקיבוץ שלי יכולתי לעשות ככה וככה. לא, פסולת של קיבוץ היא לא פסולת של מושב, ופסולת של מושב היא לא פסולת של עיר, והפסולת של בני ברק היא לא כמו הפסולת של תל אביב.
ברור, הפסולת של הקיבוץ היא הכי שווה.
נכון, יש לה גם ריח הכי טוב.
אז רגע,
היא עושה מו.
אתה עוקב אחרי הסטטיסטיקות ועל הקשר הישיר בין המצב סוציו-אקונומי של היישוב לכמות הפסולת שלו, זה פשוט מדהים, הקשר הישיר הזה, וכמובן אנחנו יודעים ממקום ראשון בלייצר פסולת, ריבת מוזמנת...
סביון, רישפון, כפר שמריה.
כן, בהחלט.
וואלה, אז כאילו ככל שהמצב הסוציו-אקונומי יותר נמוך, אתה מייצר פחות פסולת?
יותר.
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 אז המקום הראשון במה?
בלייצר כמויות הכי גדולות של פסולת לאדם.
לנפש, ליום או לשנה.
אז למה אמרתם סביון וזה מקום ראשון?
כי שם רמת החיים הגבוהה ביותר, ושם מייצרים הכי הרבה פסולת לאדם.
אז זה מה ששאלתי, אז זה אומר שסוציו-אקונומית, אם אתה יותר נמוך, אז אתה מייצר פחות פסולת.
נכון.
אוקיי, אז אוקיי. אז מעניין, וזה אומר בעצם שאני מנחש שהחינוך לאיכות הסביבה ולשמירה על הסביבה הוא יותר אינטנסיבי במקומות שהם סוציו-אקונומית יותר גבוהים, אז בעצם מה, החינוך לא עובד? זה מה שזה אומר? כי אז בעצם אתה...
האפשרויות הכלכליות שלך, האפשרויות הכלכליות שלך הם כל כך, הם גורמות לך להיות, לצרוך כל כך הרבה, שעם כל החינוך שבעולם, כמה שתפחית עדיין, אתה תצרוך הרבה יותר מאשר, מספיק ארוחת ערב בסיסית, שאתה תרים את הטלפון ותזמין טייקאווי, כמה פסולת זה מייצר, לעומת שתיקח ביצה ולחם לבן, ותייצר ארוחת ערב. רק זה. עכשיו תעשה את המכפלות.
אל תשכח גם שבתים פרטיים, צמודי קרקע, יש להם גם פסולת גזם. פסולת של הגינה, היא נחשבת עדיין פסולת ביתית. אתה צריך להוציא אותה החוצה ומישהו צריך לפנות אותה.
כן.
ובמקומות באמת עם מקומות כאלה כמו שציינו, כשיש להם דונם, שניים, שלושה של חצר, זה קילוגרמים, זה טונות של דשא קצוץ ושל עצים.
זה מה שנקרא תביעת רגל האקולוגית של כל אדם, נכון?
תביעת כף רגל אקולוגית זה סך הכל, גם האנרגיה, גם האוכל, כל השטח.
כל מה שאתה צורך בעצם?
כל השטח שאתה גוזל מהעולם בשביל הצרכים שלך.
ואז גם פה יש קורלציה ישירה בין תביעת הרגל האקולוגית לבין המצב הסוציו-אקונומי שלך. אוקיי, אז זאת הייתה דוגמה ליזם אחד. איזה עוד...
השלב הבא זה להסתובב בעולם ולראות מה עובד ומה הם התפיסות הקיימות בעולם. ללמוד קודם כל ממדינות שעשו יותר טוב מאיתנו. שוב במאמר ככה, בשיחה הצידה, אני רק אגיד שלמשל בתחום המים, ישראל מובילה, היא המדינה הראשונה שמצליחה לעשות השבה של מים, ביפר ממדינות אחרות, המדינה הבאה אחרינו זאת ספרד, אנחנו מצליחים להשיב 80% מהמים, ספרד אולי מגיעה ל-30% מהמים.
וואו. אילו, אנחנו בנוקאוט.
אנחנו ממש, כן, אנחנו מובילים בעולם.
מה זה
השבה
של מים? מה זה אומר?
התפלה של מים, או השבה של מי ביוב, מי קולחין. בנושא הפסולת זה לא ככה, אנחנו בפיגור של כמה עשורים אחרי העולם, אחרי מדינות העולם המתקדם. וזה מעולה. אפשר ללמוד מטעויות, אפשר גם לנצל את זה לטובה. אלא שמה, מכיוון שהנושא של איכות סביבה בארץ תמיד מפגר אחרי נושאים ביטחוניים או כלכליים, הנושא הזה לא תופס כותרות ולא תופס את המוטיבציה של המנהיגים שלנו לקחת ולקדם החלטות לטווח הארוך. באים אנשים, יושבים על הכיסא שנה, שנה וחצי, שנתיים, מצליחים לעשות משהו מינורי כמו חוק הסקיות בעשר אגורות,
וזה תחנה בקריירה הפוליטית שלהם, זה לא הייעוד. ממש ככה.
אז אם אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים שכשאתה מסתכל על הפסולת, אתה כבר צופה מה תהיה כמות הפסולת בעוד כמה שנים, אתה מתכנן את הפתרון לטווח הארוך, ואתה לא נתלה בסיסמאות. בישראל הרטוריקה ששולטת כבר המון המון שנים, זאת רטוריקת מחזור. מטורף לא למחזר, אם לא תמחזר תבוא שוטר, ונותנים לנו כל הזמן, מאכלים אותנו בסיסמאות האלה כדי למרק את המצפון, וזה נושא לתוכנית בפני עצמה של איזה 8 שעות, אבל אני רק אגיד שבעולם כשמסתובבים רואים ששום מדינה לא הגיעה לאפס אחוזי התמנה, אם היא לא עשתה, לא יצרה אנרגיה מפסולת. ואז החליטו בחיריה לקחת את הדבר הזה ולעשות אותו בגדול.
אוקיי.
והיוזמה הבאה, יוזמה שהתחילה בשנת 2007-2008 בתכנון, היא להקים מפעל להפקת אנרגיה מפסולת, אבל בכמות שלא נדבר עוד פעם על 100, 200, 300, 400, לפחות חצי. וזה המפעל שאנחנו פותחים אותו. קיבלת הזמנה, אפי, נכון?
כן, כן.
נו, אז מתי זה, אפי?
לא, תגיד, אני...
אפי, מתי זה? תגיד מתי זה.
28 למרץ, ייפתח מפעל ה-RDF, תכף אני אגיד מה זה RDF. לא הלכנו את כל הדרך, כי באירופה אתה רואה תחנות כוח שעובדות על פסולת. אנחנו נייצר, אנחנו נפריד, זה יהיה מתקן מיון, שיקח את החלק היבש של הפסולת, יגרוס אותו, את המרכיבים היבשים עם ערך קלורי גבוה, ישלח אותו למפעל נשר כחומר בערה. הוא ייתן פתרון ל-1,500 טון ביום, שזה חצי כבר מ-3,000. זה אומר שפתרנו כבר 400, 500 ועוד 1,500, בחשבון גס יש עוד 1,000, ומחכים לראות מה יהיה המתקן הבא.
רגע, אבל יש 400, זה רק הפרדה, זה לא פתרת את זה, או שכל אחרי שהפרדת, את יודעת איך לשלוח את זה לכל...
אתה עלית פה על הקאץ'. אני יכולה למיין, לא בטוח שיהיה מי שיקנה, ופה בדיוק זה העניין, ישראל מדינת אי.
כן.
זה שכל הזמן אומרים לי, תמחזרי בקבוקים, תמחזרי בקבוקים, מי יקנה את כל... אין ביקוש לפלסטיק ממוחזר.
כן.
אז בדרך כלל הוא נוסע רחוק, הוא נוסע למדינות רחוקות, וחוזר אלינו, אף אחד מאיתנו לא לובש...
פליז.
כפליז.
אבל בסוף את כל מה שחסכת באנרגיה, הוצאת בשינוע של החומרי גלם.
נכון, נכון.
וחזרת
לתיאוריות נימבי קלאסית, not in my backyard, כאילו במקום לזרוק את הפסולת איפשהו בנגב, אז מיינת ושלחת את זה לאפריקה, וכן חזר אליך, לא חזר אליך, אבל חזרת לאותו מלכוד 22.
אבל ה-1,500 טון האחרים שדיברת עליהם, זה באמת באמת מחזור. זה שימוש חוזר בחומרים.
זה הולך לבערה עבור מפעל המלט.
חלק ממנו, החלק האורגני הולך למפעלי קומפוסט. לא כל הפסולת שלנו היא חומר שיכול להיות חומר בערה, החלק הרטוב הולך למפעל קומפוסט, חלקים היבשים הולכים למפעל נשר, בגדול, אני עושה את זה באמת, מתכות מצליחים להפריד אותם על ידי טכנולוגיות של, כמו מגנטים ודומיהם, הם הולכים נמכרים גם לשוק המחזור, נייר, קרטון גם הולכים לשוק המחזור, ואתה צודק, לא לכל חומר יש לנו פתרון.
כן.
יש המון מוצרים שהנה פה במקום שלנו, כמרכז לחינוך סביבתי, להגיד, ירד, תפעיל את הראש, אתה עובר בסופרמרקט, ואתה רוצה לקנות חלב.
כן.
ליטר, במה אתה קונה אותו? שקית, קרטון?
אני, אבל אנחנו קרטון, אבל לא, אני מניח שקרטון, רוב האנשים יגידו קרטון.
אני קונה בשקית.
שקית? רוב האנשים יגידו קרטון.
אבל הרבה שנים אנחנו מרעילים אותו.
אבל למה שקית עדיפה על קרטון?
מזהמת, אבל פחות.
המשקל הכי קל, הכי מעט פסולת, הכי קל לי לטפל בה.
הבנתי.
הקרטון, אבל נגיד
זה לא,
דרך
זה
אגב,
לא מידע שהוא נגיש לציבור, כזה,
עשוי...
עכשיו שזה בפודקאסט, אז
כולם ידעו.
כן, עכשיו זה יצא, אבל...
אבל בוא אני אשאל אותך משהו, מה מתקלה? בקבוק פלסטיק או קרטון חלב? אני שואלת שאלה של ילדים.
לא, פלסטיק לא, קרטון לא, שניהם לא. קרטון אולי מתפרק קצת, כי יש לו טעית.
לא.
אבל,
כן, כן, אוקיי.
אבל יש לו את החלק הכסוף שבעצם אותם אותו, והוא לא מתפרק.
ירד מפתיע.
כן, לגמרי.
אני ממש רוצה, כי אבל... הקרטון חלב הוא לא קרטון. מספרים לנו שהוא קרטון וואלה. חלב. ופלסטיק.
ריבה, אני רוצה שנעבור ליזמים היותר קטנים, שמחפשים לעשות איזה מוצר מגניב, או רוצים לקחת חלק מהפסולת ולעשות ממנה משהו שעושים בו שימוש חוזר, או את כל... תני לי קצת הדוגמאות היותר קטנות, כי להיות, כנראה שהבן אדם שהולך להקים את ה-RDF הבא לא מאזין לנו, אוקיי? אז קצת סיפורי הצלחה.
סיפורי הצלחה. אז קודם כל נגיד שיש לנו גם עוד מפעלים קטנים של פסולת בניין, לא קטנים, אבל משהו אחר, וגם מפעלים לטיפול בגזם.
נכון.
אז במפעל לטיפול לגזם, למשל, מפרידים בין דשא קצוץ לבין ענפים, לבין גזעים, וההפרדה הזאת היא גם מונעת התמנה, וגם מאפשרת את השוק הזה של כל הפרוסות של העצים שאנחנו רואים במשתלות. זה לא היה מתאפשר כשגזם היה הולך, מתערבב יחד עם הפסולת והולך להתמנה. פסולת בניין, אתה יכול לקנות אגרגט עם פסולת בניין שמגיעה, נטחנת, נגרסת. כשאתה צריך מצעים מסוג ב', לא סוג א', אתה יכול לקנות פסולת בניין במחיר הרבה יותר ידידותי. אפשר...
זאת אומרת, מיזמים שמייצרים לנו חומרי גלם ממש,
נכון.
שיש להם איזשהו אלמנט, הם לא בדיוק כמו החומר גלם הקלאסי, אבל הם מספיק טובים לסלילה של דרך אפר, או אני לא יודע, ממש בסגנון.
נכון.
אוקיי.
באמת, כל המפעלים של המחזור מתכת, כל העולם הזה של מחזור מתכת, מה אתם עושים עם המתכת, נגיד, שמגיע לכם?
תראה, אנחנו לא, אין לנו מפעלים שממחזרים, למרות שקוראים לנו פארק תעשיות מחזור, אנחנו בעיקר מפרידים ומהווים סוג של תחנה שמוציאה את החומרים.
ואתם
עכשיו, זה תלוי שווקים, כן, מתכת. דרך אגב, היום, נכון להיום, שישי בפברואר, המחירים של המתכות מאוד מאוד נמוכים, אבל עד לפני כמה חודשים, שנה, מתכות היו הרי מפרקים תמרורים מהרחובות, אבל באמת מפעלים כאלה מאפשרים לעשות השווה של המתכות, וככה לחלות פחות משאבים מתכלים של כדור הארץ.
אבל ליזם, זה נורא נורא מסוכן. אני יושב ומקים פה את העסק הבא להפרדת מתכות, כי אני לוקח כרפרנס את מחיר המתכת העולמי ברגע זה, ויכול להיות שעד שסיימתי את כל המיזם שלי, המחיר השתנה ונשארתי עם מיזם שהוא לא כלכלי בעליל. יכול לקרות דבר כזה.
יכול להיות דבר כזה.
אוקיי. כן, הקשבת לפודקאסט, ואז שמעת את אפי, ואז הבנת שזה עסק בסיכון גבוה.
ברור.
דרך אגב...
ואז המחיר של המתכות עלו, ואני מתחיל לקלל את אפי.
לכן צריך לייצר מתקנים גמישים, שיכולים לעמוד גם בפני התנודות האלה. למשל, גם מחיר הפלסטיק כרגע נמוך, אז אם לא כלכלי לשלוח פלסטיק למחזור, נשר יכולה לקחת אותו ולהפיק ממנו אנרגיה.
אוקיי.
מתכות יכולים, מתכות האמת שאין להם הרבה שימוש, אבל נייר למשל יכולים להיות לו כמה שימושים, פלסטיקים יכולים להיות להם כמה שימושים, גזם יכול ללכת או לקומפוסט או לרפתות. בקיצור, אם יש לך גמישות במתקנים, זה אחד מעקרונות הפעולה שמבטיחים קצת יותר הצלחה ונותנים קצת איזשהו ביטחון כלכלי. ולא בושה להגיד שעסקי הזבל, זה טוני סופרנו כבר...
כבר אמר את זה.
אמר את זה. צריכים להיות כלכליים. ולכן, זה לא שאנחנו עושים את העבודה הזאת, אנחנו משלבים תאגידים כלכליים. נשר, זו תעשייה ישראלית. מפעל שיש לו גב. כלומר, גם אם מחירי האנרגיה ירדו, או גם אם יהיה איזשהו משבר כלכלי, זו תעשייה שחסינה בפני התנודות האלה. הם יוכלו לספוג את זה. את המפעל מפעילה חברת ורידיס ואוליה לשעבר, שהיא תאגיד כלכלי עצום, כן. עם שליטה טכנולוגית. וכן, הרבה פעמים שואלים אותי, אז הם גם מזה אתם עושים כסף? תראו, כן, מזה ולעושים כסף, כי אם לא היו עושים מזה כסף, ואם זה לא היה רווחי, היוזמות האלה לא היו אפשריות.
ריבה, בפודקאסט עדיין... הזה אוהבים כסף, מותר לדבר פה על כסף,
אז
ואנחנו
הנה, אנחנו
ממש
מדברים.
בעדו.
אז רגע, אני רוצה רגע לחזור רגע לפעילות של המרכז עצמו. אני אגיד לך, אז בעצם יש את כל הפעילות מחזור שתיארת, יש את המפעלים השונים, בעצם זה מרכז מבקרים, נכון? יש מרכז מבקרים
אדיר. וואו, אתה מה זה אמרת מילה גסה? כשפתחנו את המבנה הזה, והחלטנו איזה שלט לשים שם, אמרנו ככה, אפשר לקרוא לו מרכז מבקרים, אפשר לקרוא לו מוזיאון או מרכז מבקרים מוזיאלי, אבל בואו נלך על נכוון גבוה ונקרא לו מרכז לחינוך סביבתי. זה יומרני. להגיד חינוך למישהו שבא אליי לשלוש שעות, זה מה זה יומרני, כי חינוך זה משהו שמעצב תהליך של עיצוב. אני כאילו מבטיחה לך שאתה לא תצא אותו דבר כמו שנכנסת.
ריבה, אם אותי חינכתם, אז זהו, כאילו, אין, נגמר.
כל פעם אתה יוצא אחרת, נכון?
לגמרי.
אז אני אגיד עוד משהו שלא נגעת. ההחלטה הייתה גם לפתוח את הכל ולא להסתיר שום דבר. והרבה פעמים אנשים יוצאים ואומרים, אוקיי, אז מה הקאץ', מה רציתם להראות? לא היה פה סרט תדמית. לא אמרתם לנו, תקנו עוד, לא הייתה פה חנות מזכרות, לא הצגתם לי איזה דמות היסטורית, איזה, כל מרכזי המבקרים יש להם את הפורטרט של בן גוריון, של הרצל, של רבין, של אריאל שרון, של מילו. אז מה? משהו כן, מה שהמבקרים כן מקבלים אצלנו, אין אחד שלא מסתכל ל-3,000 טון בעיניים. כן. עם הסירחון ועם הכל, אנחנו לא מסתירים שום דבר, לא את הגועל, לא את הדחייה, לא את הריחות האלה. כי אם לא יהיו לנו, לא יהיה לנו את העזר הזה של 3,000 טון פסולת, איך נסביר שיש בעיה? מה, נראה רק מגנטים יפים, מפרידים מתכות ומסועים יפים? לא. צריכים לראות גם שיש בעיות.
אני רוצה להגיד לך שכשהקמנו את קפה חיריה, שבעצם המודל הכלכלי של קפה חיריה הוא מאוד פשוט. יש קבוצות של ילדים שמגיעים כל הזמן. באיפה שחיריה נמצאת, אין שום פתרון של אוכל. אין. מכל הצדדים אתה סגור על ידי כבישים מהירים ועל ידי ההר. ואמרנו, יאללה, נקים בית קפה. אז מעבר לשאלות הסביבתיות של איך הבית קפה הזה יהיה, מה הוא ימכור, כמה פסולת הוא ייצר, שעשו לנו חיים מאוד מאוד קשים, קודמתה של ריבה עידית אל חסיד, שבאמת הגתה את המרכז וגם את הקפה, הגענו לשאלת איך קוראים לבית קפה. עכשיו, אנחנו, היזמים העסקיים והיועצים העסקיים, עמדנו על רגליים אחוריות, לא יקראו לזה קפה חיריה. מה פתאום, מי יבוא לשתות קפה בקפה חיריה? והייתה מלחמת עולם, והפסדנו, הובסנו קשות, וזה ההפסד שאני הכי גאה בו עד היום, כי זה היה כל כך נכון, כן, קוראים לזה קפה חיריה, לפנים, בלי הרבה חוכמות ובלי הרבה זה, וזה יוצר התנהגויות ותשובות מאוד מאוד מדהימות של הלקוחות, שאיך הם מתייחסים להצעה מקפה חירייה.
הקפה ממוחזר?
הקפה ממוחזר, זה, האוכל
לזה. איזה ריח יש לקפה?
כן, את כל הבדיחות כבר שמענו.
כמו שאומרים לי, את עובדת בחירייה? מה? לשם? זה מה שנהיה ממך. בקיצור,
אז זה מרכז חינוך.
מרכז חינוך.
הוא פתוח לבתי ספר וקבוצות וככה, נכון?
3/4 מהמבקרים שלנו הם קבוצות של תלמידים, של מערכת החינוך. ואנשי חינוך, גננות ומורים, מורות, צוותי חינוך.
כמה מבקרים יש לכם בשנה?
כ-100,000 מבקרים.
אבל דווקא הרבע שאנחנו לא מדברים עליו הוא היותר מעניין, והוא החברות העסקיות שמגיעות ורואות בעיניים את הזבל ומתעסקות עם השאלות שרלוונטיות אליהם ולייצור שלהם, ושם נעשית עבודה מאוד מאוד חשובה.
מה, 25,000 אנשים מתעשייה בישראל עוברים במרכז חינוך, חינוך, חיריה, ושואלים את עצמה, ועוברים לא בקטע של יום כיף למנהלים, אלא בקטע של בואו תסתכלו על
קודם כל, יום כיף זה דווקא הרמה להנחתה.
כן.
תחשוב, יום גיבוש לחברה בחיריה, כן. ואת זה יש לנו הרבה. חשוב להגיד גם שאנחנו פתוחים חינם לעובדי המגזר הציבורי, כלומר משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, אז הם מוצאים באופן טבעי, הם חסכנים גדולים, כמו שכולנו יודעים, אז הם מוצאים את דרכם אלינו, הסיור הוא בחינם, ויאללה, נהרוג 3 שעות, ויש בית קפה, ואנחנו ככה מתחילים תוך כדי הסיור להפתיע אותם, ובאמת, אף אחד לא מצפה לבוא ולראות מקום אסתטי, ומקום מטופח, ומקום שיש בו גם אוכל טוב.
החושים עובדים, כל החושים עובדים. הריח עובד, כן, העיניים עובדות.
אני ברור לגמרי חוויה, אני מתפלא על הבחירה.
אז זה תרגילים בשיווק, להבין את השוק.
אני רק אגיד משהו על הסיור הזה. בשום שלב הסיור, הביקורים של הקבוצות העסקיות, הם ביקורים חווייתיים, אבל כל פרק זמן מנוצל גם לתהליך חינוכי. ערכנו את השולחן, אנחנו נתווך את זה שאין שם כלים חד פעמיים.
כן.
אנחנו נבקש מהאורחים שיפרידו את הפסולת, אורגנית לפה, יבשה לפה. אנחנו ננתח מה קרה פה בארוחה, ואם הייתה איזה
פלטה.
איזה פלצנית אחת שביקשה כוס חד פעמית כי היא נורא נגאלת, אז היא כבר תהפך להיות לכוכבת של הסיור, ובכלל נתחיל לנתח מה מה זה הרצון הזה של אנשים למוצר חד פעמי? מה זה הנטייה שלנו לסטריליות? ועכשיו אתה כבר רוצה במסעדה את המגבון שלך, ואת הקיסם שלך עטוף, ואת הסוכר שלך עטוף, והקש שלך עטוף.
אני זוכר.
וכל הדבר הזה, מאיפה זה בא?
בשנות ה-80, כשראיתי קש פעם ראשונה בארצות הברית עם הנייר עטוף, לא הצלחתי להבין את הדבר הזה. והנה, אנחנו שם.
הלכו לסרט המייסד.
כן, אה?
עכשיו, כן.
חזק מאוד.
אז אוקיי, אז בעצם, מה מבנה ההכנסות של המרכז שלכם? זאת אומרת, יש לכם, אני יודע, הבעלים זה בעצם הרשויות האלו, והאיגוד ערים, נכון? וזה הבעלים, ובעצם הם מממנים את עיקר הפעילות. יש לכם הכנסות מאוד מקורות?
ההכנסה הכי גדולה של איגוד ערים, דן, זה הטיפול בהשפעה.
כן.
וההחלטה של הרשויות שלנו, היא שאחוז מסוים מהתקציב של האיגוד ילך למימון מרכז לחינוך סביבתי.
הבנתי.
לא, ברגע שנקבע התקציב השנתי, לא מעניין אותי מה ההכנסות. אם יש הכנסות, זה טוב. אבל מבחינתי, אני לא צריכה להביא דיבידנד לאף אחד. לבזבז אותו עד האגורה האחרונה, לטובת ציורים, לטובת העברת הבשורה הירוקה, לעברת המידע לפעילויות איכותיות.
זה התיקון. זה התיקון.
כן.
צריך להבין, רגע, שנייה, צריך להבין שיש קורלציה ישירה בין מחיר הטון שהעירייה תשלם לבין המוטיבציה שלה למחזר ולמזער את הזה. ואנחנו עדיין בתהליך שהמחיר עולה כל הזמן, נכון?
זאת הייתה תוכנית. עלות ההתמנה בעצם, נכון?
עלות ההתמנה, כן. שזה מלאכותי לחלוטין לשים את המספר הזה.
זה קביעה של הממשלה, הממשלה קובעת את עלות ההתמנה.
נכון.
כמה אנחנו היום עומדים?
שהיום זה 130 שקל לטון?
כולל המע"מ, כן.
כולל המע"מ.
108 פלוס מע"מ.
ועד כמה זה יעלה?
אני חושבת שזה הגיע כבר למחיר המקסימום, אבל יש, כלומר, הייתה מין תוכנית כזאת לעשר שנים קדימה, נדמה לי, שזה עולה.
ועכשיו יעשו תוכנית חדשה לעוד עשר שנים.
יכול להיות שיעשו.
ראיתי את המבט המופתע שלך, שציינתי את המחיר, כאילו, נכון?
כן, אתה מפתיע אותי כבר.
זה נדב.
כן, כי יש הרבה מאוד יזמים, שה-130 שקלים הזה, זה המספר שמביאים לעירייה, ומבטיחים שהם יורידו את הטרייד-אוף, יורידו את הטון השפע.
יש בורות גדולה מאוד בנושאים סביבתיים. במיוחד בנושא הפסולת, בנושא מים וחשמל, אתה תרצה לדעת, ואתה תרצה לדעת איך להתנהג, כי זה מתגלגל בסופו של דבר לחשבון שלך. אתה משלם פחות, אתה מבזבז פחות מים, משלם פחות, חוסך באנרגיה, משלם פחות. בפסולת אין אינסנטיב, לא רק, כל המערכת שלנו כל הזמן אומרת, תקנה, 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 ואל תדאג, מישהו יטפל לך בהשפעה. וזה מדהים אותי שאתה יודע, כי אנשים מנסים לא לדעת. חברות שלי, היום בבוקר התווכחתי עם חברה שטענה שלה, אין השפעה. יש לה תוכן השפעה, אבל הוא תוכן לך את ההשפעה. כן, אז אין לי השפעה, אני לא זורקת.
והמים שלה לא עולים.
את עשית גרבר מההשפעה. אנשים מנסים גם נורא למרק את המצפון, זאת אומרת, להגביר את הבורות ולהתאפס לכל מה שמאכילים אותם. זה מתקלה, יאללה, קניתי, הנה מתקלה. זה ירוק, זה אקולוגי, זה ידידותי לסביבה. והתפקיד שלנו כמרכז לחינוך סביבתי, לקחת את השפה הרדודה הזאת ולהעלות אותה טיפה למעלה ולהעמיק את הביקורתיות כלפי המושגים האלה. מה זה אקולוגי?
אם היה מערכת, עכשיו, סתם,
כן, כן.
זה כזה אסוציאציה שלא קשורה, אבל אם הייתה מערכת שיודעת לנטר את משקל הפסולת בבית של כל, של כל בן
ולתת
אדם.
ולתת לך ציון, לתת לך צבע ציון, כזה, כמו של המכוניות.
אתה משלם, תשלם על זה. אתה משלם, אתה שוקל את הפסולת.
אז היינו זורקים אצל השכן?
זה מסובך, יש כבר מערכות כאלה בכמה מדינות, קוראים לזה פייט, pay as you throw. בבתים פרטיים קל לעשות את זה, כי הפח הוא שלך, בבתים משותפים צריך לפצח איך לעשות את זה, וזה מהפך חשיבתי.
מדהים.
מדהים.
לטיפולכם, כל מי שמקשיב לפרק.
אני רוצה שנסיים דווקא עם אותם יזמים קטנים.
לא דיברנו על הקפה, אבל
אז נדבר על הקפה, ואני רוצה דוגמה אחת לאותו יזם קטן שרצה את הפסולת המאוד מאוד מסוימת, ואמר, אם תביאו לי את זה, אני יודע לעשות מזה מוצר, ו... כן שיתפתם פעולה, וכן הבאתם מהידע שלכם, וכן עשיתם את החיבורים שאתם כל כך טובים
אז
בהם.
אז זה דווקא, אני לא הייתי אז בחירי, אבל אני חושבת שזו הייתה היוזמה שלנו, של האיגוד, להסתכל מה יש בפארק המחזור, ולבחור, לראות מה אפשר לעשות מהמוצרים, גם לטובת איזשהו מוצר חברתי, שייתן רווח חברתי, ולאו דווקא רווח כלכלי. וקראנו לשורה של מעצבים, מעצב אחד קלט את הצינורות, את צינורות התשתית, בצבעים שונים שיש בתוך הקירות של החשמל, התקשורת. אתה מדבר על הדוגמה הזאת,
כן,
נכון?
כן, כן, אני מדבר.
קוראים לו מעצב ארז מולאי.
ארז מולאי, מעצב מוכשר מאוד.
והוא עיצב סט של מוצרים שקוראים לו צינורות תוצרת חיריה, וכשהמוצר הזה היה מוכן ומעוצב, בעצם חיפשנו מפעל או גוף של אוכלוסייה שצריכה את המוצר תעסוקה. הזה, את התעסוקה הזאת, ונמצא מפעל, לא משנה, זה היה מפעל בהתחלה באור יהודה, אחר כך עבר לבני ברק, אבל מהמוצר הזה אנחנו לא מקבלים שקל, אנחנו מובילים את ה...
זה השם שלכם, זה הפיתוח שלכם, זה הפסולת שלכם, זה הליווי שלכם, ואתם נכון, רק נתתם בהקשר הזה.
נכון, אבל רק נתנו, נתנו את העיצוב, נתנו גם את התמיכה, את הליווי, את ההדרכה.
ואתם אוהבים יזמים כאלה, ואתם קוראים להם אם יש תוכנית ואם אין תוכנית, והדלת תמיד פתוחה, וזה בהחלט איזשהו קול קורא.
ארז הוא המעצב שעיצב את הפח האלמותי שלנו.
עם גלילי הנייר.
נכון. סיפור מדהים. אחד המוצרים המוצלחים ביותר.
לגמרי. רגע, ורציתם לדבר רגע על הקפה, אתה תעשה פרצוף שלי, יאללה, סיימנו, אבל רגע, הקפה חיריה.
קפה חיריה.
כמה מילים על הקפה.
איך אפשר שלא? אז אם דיברנו על חצרות אחוריות, אז אמרנו שתמיד אנחנו נרצה שהזבל יטופל, ברור, בצורה הכי סביבתית, אבל לא בחצר האחורית שלי. ומצוין שיהיו מכונים לטיהור שפחים, אבל גם רחוק מהשכונה שלי שלא יריחו. וזה מעולה שיהיה הוסטל לאנשים בסיכון, סליחה, אנשים עם צרכים מיוחדים.
אבל בשכונה...
אבל למה ברחוב שלי? זה מוריד את, את הערך של הדירות. אז חצר אחורית שהיא קיימת לך בראש, היא תמיד קיימת. ופה כשיוצאים ל... היה ברור, כשמספר המבקרים התחיל לעלות לעשרות אלפים, היה ברור שצריך שיהיה מקום לשתות בו קפה או משהו, ומשהו לנשנש. והייתה אפשרות, איפי יכול לספר, או לצאת למכרז, לארומה הירוקה, קפה נטו הירוק, קפה גרג הירוק, אני בטוחה
היו מספיק שחקנים שהיו לוקחים את זה, ולו בשם התדמית של העניין.
או להגיד, כמו שאנחנו רוצים להסתכל לזבל בעיניים, ולא לבחור בדרך הקלה, אלא באמת להציב לעצמנו אתגרים, ואם אנחנו מדברים על הקשר סביבה חברה, בואו נחפש פרויקט חברתי, לראות איזו אוכלוסייה שצריך לקדם אותה, והקפה יכול לתת לה את הכלים האלה, ניתן לגייס לנושא. והיוזמה הייתה של ציונות 2000, יחד איתם ויחד עם האיגוד שמספק בעצם את המקום, את החשמל, את המים, ואת כל
השקעה הראשונית, הם הקימו את כל בית הקפה על חשבונם.
ועד היום אנחנו בעצם מתחזקים את כל מה שלא מתקלק, זאת אומרת, מה שלא אוכל, הכלים, הציוד, אנחנו נותנים לקפה. חברנו לעיריית רמת גן, עירייה חזקה מאוד, ליחידה לקידום נוער שבאגף החינוך, ואנחנו בעצם מעסיקים נערים שבחרו לתת לעצמם הזדמנות שנייה. הם גם עובדים וגם לומדים, הם לומדים בפרויקט הילה, ועובדים אצלנו. אנחנו, עד כמה שאני יודעת, אנחנו מקבלים את את המקרים הקשים ביותר.
אנחנו לקחנו על עצמנו את האתגר הגדול מאוד. נבנתה שותפות מאוד מעניינת עם המתנס המקומי שנמצא מהצד השני של הכביש, מתנס שקמה מהמם, יחידה לקידום נוער, ציונות 2000, והמרכז לחינוך סביבתי. והשותפות הזאת עובדת כבר 8-9 שנים, כל אחד יודע את תפקידו, כל אחד נרתם לדבר הזה, מאוד מאוד קשה למצוא את האיזון הכלכלי, אבל אנחנו מצליחים, אחד המיזמים היחידים שממש מחזיק את עצמו כלכלית, והוא כל הזמן גדל וכל הזמן מתפתח.
כמה חבר'ה עובדים שם?
היום יש לנו 5 או 6 נערים.
6 נערים, יחסית זה קטן, בפיקים הגדולים מגייסים עוד נערים בשביל לתת מענה.
ואיך הם מגיעים?
עיריית רמת גן משלמת מוניות לשלוח את הילדים לשם.
מדהים.
זה הדרך שבה כולם מבינים את החשיבות וכולם נרתמים.
לפעמים אנחנו לא מעריכים את השירות הציבורי בתחום החברתי. יש דברים שהם פשוט פנומנליים.
תקשיב, השותפות בקפה חיריה, המגזר הציבורי הוא השחקן המרכזי. הוא השחקן המרכזי, הוא שחקן הנשמה בסיפור הזה, והוא המשקיע המרכזי.
למעשה, כל הפרק הזה, אתם שירות ציבורי.
לגמרי, נכון. התחלנו מזה ואנחנו מסיימים בזה. רק נגיד שבמציאות היומיומית, זה לא דבש ושושנים. אתה יודע, כשמגיעה קבוצה עסקית...
לא שמענו
עסקית,
דבר כזה, לא מכיר.
כשמגיעה קבוצה עסקית, ואנחנו יודעים היום, היה לנו מקרה כזה, שמגיעה קבוצה, והיא הזמינה גם ארוחת בוקר וגם ארוחת צהריים, ואתה לא יודע אם הנער קם, לא קם, הגענו, לא הגענו, איזה מצב רוח יש לנו היום, איזה... מה הקשיים, מה החבילה שהוא מביא מהבית, וכל הדברים האלה. זה התמודדות, זה יום יום לחיות את הבית קפה, ושום דבר לא מובן מאליו, כמו שהזבל לא מובן מאליו, וכמו שהסביבה שלנו לא מובנת מאליה, וזה מה שמלמד אותנו כל יום.
וואו, בנימה אופטימית זאת,
זה צריך להיות פודקאסט. פודקאסט שלם של עסקים חברתיים סביבתיים. לגמרי. זה ממש פתח צוהר גדול מאוד.
ממש, האמת שזה כמו הפרק שעשינו על מושגים, על מושגים בעסקים חברתיים, זה הרגיש לי כזה באמת סקירה כללית של, בעצם של העולם הזה, של, של עסקים אקולוגיים. תודה רבה, וואו, היה מרתק.
תודה, תודה שהערכתם אותי.
תודה למרסיאל, ששמתי לב שאנחנו כבר הפסחנו להגיד את השם משפחה שלו, שזה מסמל כזה איזה פמיליאריות, פמיליאריות כזאת, נינוחה, באולפן. שבוע טוב.
שבוע טוב.